אנחנו חוזרים לתחילת עמוד חף, אבל בדברים אלו בלבד לא יצאנו את ידי חובתנו, כי אף אם נחדור לעצמות ישויותו, ישויות שכל הנער ידי שנשכילהו, עד שבדעתו יבין כחיות על עצמו, ובדעת עצמו ירצה להתחזק לעבוד עבודת הקודש, מכל מקום, אלו אמרנו שלא בלבד שכלו, רק גם ישויות הרגשותיו, התפעלויותיו, אף התלהבויותיו, מתקדמות לצאת כל זמנן להיות לאיש עצמי, להתרגש ולהתלהב מיופי המדומה של שטותי העולם, כבתי התרתרות, וכן ממני ההוללות והפקרות העולם, ואם לא נקדים אנו לעורר את נפשו שתתרגש מכל מצווה, ותתפעל מן התורה ואור השם, לא נפעל מאומה חס ושלום. וזה אחד מהמפתחות שאנחנו פה אולי בקהילה קצת צריכים לעבוד עליהם. אנחנו לא רק אשכנזים, אלא גם קצת ליטאים. אנחנו צריכים לעבוד יותר לחמימות. זאת אומרת, יש אדם שאומר, זכיתי באתרוג יפה. יש אדם שבא ואומר, איזה אתרוג, החום הזה, ההתלהבות הזו, זה דבר שילד חייב לשמוע. הרבה פעמים זה מה שיגע לנפשו, יותר מכל הדברים האחרים. זאת אומרת, זה לא עניין שכלי, זה בכלל, והרבה פעמים זה יותר. יש סיפור, אני לא יודע אם הוא אמת, אבל יש סיפור על הרב קוק זצ"ל, והרב הנזיר, שהרב הנזיר היה באמצע לימודים באוניברסיטה ולא שמר תורה ומצוות, הרב קוק בא ונתן שיעור, הרב הנזיר מאוד התלהב, ואז באיזשהו שלב הרב קוק אמר לו, מה לך ולשטויות האלה? זה הכל, בלי טיעונים פילוסופיים. הוא הצליח לגעת לליבו. זאת אומרת, לפעמים הנגיעה בלב היא הרבה יותר מאמירה אחרת, באותה אוניברסיטה כמו נחמה ליבוביץ, ישעיהו ליבוביץ ייבדל, והרבי מחב"ד, איך קראו זה? הסובון, סובון, כן, כן, אז כולם היו יחד, כנראה היה כיתה מעניינת. אז הרבה פעמים זו הנקודה, ודווקא האדם ההגיוני מפספס אותה. ילד בא ושואל אותך, אבא אני רוצה לשים בן, בא ואומר לאבא, אני רוצה לשים עגיל באף. אז אבא יכול להיכנס לטיעונים פילוסופיים. הוא יכול פשוט לומר, נא, אתה? זאת אומרת, ובזה גמרנו. לפעמים התגובה הרגשית היא זו שתיתן את ההסתכלות. אמר לי יהודי אחד שהוא זוכר שפעם הוא הלך עם אבא שלו ברחוב והם ראו יהודים נוסעים בשבת. ואבא שלו אמר איזושהי הערה, איזה מסכנים, והמשיך ללכת. וזה נשאר איתו כל החיים, כל פעם שהוא ראה יהודי נוהג בשבת, המחשבה שלו הייתה, וואי, איזה מסכנים. זאת אומרת, אבא לא ישב ודן איתו, יש לנו מסורת, וזה אחד מעשרת הדיברות, והם תינוקות שנשבו. אמר משפט אחד, אבל המשפט היה רגשי, הוא לא היה שכלי. ודווקא אנחנו פה, אני מרגיש בקהילה, צריכים הרבה לעבוד על זה. הרב קרונרייך פעם, היה לנו מפגש עם איזו משפחה, והוא הגיע ואני הגעתי, ועוד כמה אנשים מהקהילה הגיעו. ואחרי המפגש דיברנו בטלפון, והוא אמר לי, לא כל תשובה צריכה להיות הלכתית. לפעמים אתה צריך לדבר לנפש ולא לדבר להלכה. זאת אומרת, תן לו את התחושה, את ההסתכלות הזו. גם הרב מיינץ פעם אמר לי, אתה כותב את השאלות ותשובות, זה לא מספיק שאתה כותב את התשובה הלכתית, אתה צריך לכתוב את היידישקייט. זאת אומרת, את רוח הדברים. יש דברים שביידיש אומרים פסטניש, אתם מכירים? זה לא עולם, לא מתאים. זה לא עניין הלכתי. ואלה דברים שחודרים לנפש הילד. זה מה שהוא אומר פה. איך תתמודד? הילד בא ושואל אותך, אני... מישהו הגיע ושאל שבעבודה שלו, זו שאלה שאני מקבל הרבה פעמים בשנה. הרבה בוגרי מכון מאיר נכנסים להיות מורי דרך. זה הפרנסה שלהם, מורי דרך. עכשיו, מורי דרך בארצנו הקדושה, tour guide, בארצנו הקדושה, מורי דרך הרבה פעמים הפרנסה שלהם כרוכה בלהיכנס לכנסיות. אז הם שואלים, האם מותר לי להיכנס לכנסייה? אז אני מכיר אולי 4 או 5 איסורים בלהיכנס לכנסייה, חלק דאורייתא, חלק דרבנן, ניגשתי לרב נבנצן ושאלתי, כי רציתי לדעת אם יש צד להתיר, זה הפרנסה של האדם. בדיוק שאל אותי בן אדם שאמר לי שאם הוא לא יוכל להיכנס, הוא חושב שהוא יצטרך לעבור לפרנסה אחרת. כי האזור שהוא מורה דרך, זה עיקר, זה העיקר. אז הוא שואל, האם יש היתר? אז הרב לוינצל, התגובה הראשונה שלו הייתה, לא, אסור. מה אתה שואל אותי? אסור. ואז, לא, הוא אומר לי, לא, הוא לא יכול להיכנס. אסור. אז שאלתי, איזה איסור? רציתי לדעת. אז הוא מאוד נתפס, שאני שואל אותו, איזה איסור? אז הוא אומר לי, לעמוד על האבנים בתוך הכנסייה, אסור. אסור לך לענות, לעמוד על האבנים שם. זה. אז שאלתי אותו, הרי כתוב שמותר ליהנות מהצל של ההיכל. אם בן אדם מוצא צל, והוא עומד יד בית המקדש, והוא נהנה מהצל, זה לא הנאה אקטיבית. אז הוא אמר לי, כן, אבל כתוב שם שצל של בית עבודה זרה אסור. זה לא. אז אחר כך נכנסנו לדיון הלכתי, מה המקורות בעצם? מאיזה איסורים? האם זה גם איסור הנאה, האם זה גם איסור לא תכנה? מה האיסורים? והאם יש צד להתיר? בסוף הוא אמר שימצא פרנסה אחרת. אבל התשובה הראשונה שלו הייתה, מה אתה שואל אותי בכלל? לא, אין... ולפעמים זה מה שילד צריך לשמוע. זאת אומרת, כשהוא אומר פה, אנחנו צריכים לגעת בהתרגשות וההתלהבות, הדרך לגעת היא כי לפעמים אנחנו לא צריכים לדון בצד ההגיוני. זאת אומרת, עוד דוגמה. יש שאלה שבאמת מבחינה הלכתית הייתה נידונת בין החזון איש, אני לא זוכר מי, בן דרור, אולי זה היה סטייפלר, אני לא זוכר, האם אדם באופן טבעי יש לו יצר להריות שהתורה אסרה? זאת אומרת, האם יש יצר באופן טבעי לאדם למשכב זכור? אז מחנך אחד ישבו ודנו שני מחנכים, מה אומרים לילדים? הרי עכשיו יש את היה מצד התואבה, מה אתה, איך תמיד יחס עם זה מול ילד? אז המחנך הוותיק אמר לו, אתה התחלת במקום הלא נכון. זה צריך להיות כזה תואבה בעיניך שאתה לא מעלה את הדיון, לא שייך, מה, אתה צריך לתת להם תחושה תואבה, גמרנו. זה לא צריך להיות דיון עכשיו, יש יצר, אין יצר, יש סטיות, אין סטיות, יש נורמה, בנורמה זה תואבה, זה צריכה להיות הגישה החינוכית. אני אומר שוב, מה הוא אמר פה? הוא לא אמר עמדה הלכתית, הוא לא נכנס למחלוקת. הרי יש אבן עזרא שכותב שאם התורה לא הייתה אוסרת על האדם את קרובות משפחתו, הוא לא היה נגל מזה. זה שאנחנו חושבים שזה דבר לא נורמלי, בעצם אין היגיון להסביר למה זה לא נורמלי. התורה אסרה את זה, העולם אימץ את זה, בעולם, העולם מקבל שאדם ששוכב עם אשתו הוא לא נורמלי, הוא לא בסדר. מה היגיון? התכוונתי למה אחותו. אמרתי אשתו, התכוונתי למה אחותו. אז אבן עזרא אומר שזה, התורה הטביעה את ההסתכלות הזו באנושות. אבל בעצם אין סיבה שזה שונה מאישה אחרת. זה לא דבר הגיוני. זאת אומרת, למה שזה יהיה יותר חמור מאישה אחרת? אז השאלה היא, האם זה דבר שצריך לומר לילד? אז זה משמחנה חוותיק אמר, לא, אתה צריך לבנות פרספקטיבה. לבנות פרספקטיבה זה לגעת ברגש. אל תדון איתו בצד ההגיוני, ההלכתי, הצד שאבן עזרא דן, מה היה עולם לולי תורה. אתה צריך לבנות בו את ההסתכלות על העולם. אתה רוצה להתמודד עם תרטראות, עם קרקסאות, אתה רוצה להתמודד עם המשיכה של העולם הזה, צריך לדעת שבזה גם כן, המאבק הוא מאבק רגשי, הוא לא מאבק הלכתי. כי ההלכה זה לא מה שינצח פה. המשיכה היא משיכה רגשית, ומילא התרופה צריכה להיות רגשית. זה לא בעולם השכל.
כן, יש פה אותו שמועד שאמר, נפתר לפני התורה, ראינו בפרשה, כבר
כן. אבל עדיין, זה האבן עזרא איתן, זה משבע מצוא בני נוח שהטביעו באנושות ההסתכלות הזו. ואם לא נקדימנו להורות נפשו שתתרגש מכל מצוון, תתפעל מן התורה ואור השם, לא נפעל מאומה חס ושלום, כי אף אם בשכלו יבין שהחוב עליו לחנך את עצמו, מכל מקום, הרגשותיו ותשוקותיו יסרו מן הדרך הטוב, אלא דרך שאף בעצמו מבין שרע הוא. כן, זה... עמדתי אתמול שעתיים במחסום, כשלא נתנו לאף אחד להיכנס ליישוב. עמדו לידי עוד כמה גברים והתחילו לעשן. אז בטוב ליבם הם הציעו לי סיגריה גם כן. אז אמרתי להם, תודה רבה, יצר הרע יש לי, אבל יש לי גם כן מזל ש... אני, אשתי הודיע לי שאם אני מאשן לא לחזור הביתה, אז היא עשתה איתי חסד מאוד גדול, כי יצר רע יש לי. פעם היה לי שנה שכל בוקר הייתי מלווה את הרב נחום רום לישיבה, והוא ישן בדרך הלוך, ובחזור היה הבחור שהיה מלווה אותי, והוא ישן בחזור. וכעבור כמה חודשים שכל בוקר אני מריח את הישון, וכל ערב אני מריח את הישון, התחלתי להרגיש יצר מאוד חזק להתחיל לעשן. אז שיתפתי את אשתי ואמרה לי, אני אעזור לך להיפטר מהיצר. אתה מעשן, אל תחזור הביתה, תבלה את הלילה במכון. אל תחזור. עכשיו, מה, ברצינות, אם הייתי מעשן, היא לא הייתה נתנת לי לחזור הביתה. הייתה נתנת לי לחזור הביתה. אבל האמירה הזו החדירה בי כמה בעיני הדבר מאוס. אז מה, אני אעשה משהו שכל כך מאוס בעיניה? אבל אני אומר, זה עזר לי מאוד. כי היצר יש לי, הרי סבא שלי, זכרונו לברכה, אישן. וכן האחרים במשפחה שלי, אני גדלתי עם זה. אז יצר ודאי יש לי. אז הם עומדים מסביבי, והם כולם מעשנים, ואומרים לי, נו, אתה רוצה? אז כן, ודאי שאני רוצה. אבל מה? לא השכל. השכל יכול להסביר לי אלף פעמים למה זה לא בסדר. אבל הצליחו לגעת ברגע שלי, אז אני לא נוגע. הילד שנמצא בהתמודדות הזו, זה מאוד קשה לבנות על השכל במצבים שיש יצר. צריך למצוא את הדרכים לגעת ברגש, שהרגש יעמוד מנגד לרגש שמושך. זה יכול להיות הרבה דרכים, כמו אותו הורה שאומר, מסכנים על אלה שלא שומרי שבת. פה אנחנו צריכים באופן רגשי לבנות פרספקטיבה. צריך להחליט מהם הנקודות שהן ההתמודדות שלנו. יש אנשים שמשתמשים בזה בצורה מוטעת. היו משפחה שמאוד לא אהבו כלבים, אז ילד ביקש מאמא, אני יכול ללכת ללטף את הכלב? מישהו עבר איזה שכן עם כלב ברחוב, הילד לתומו שואל, אני יכול ללכת ללטף, מה אמא עונה? אל תלך, הוא יכול למשוך אותך. אז מה אמא עושה? אם יצא עוד פחדים. אז הילד עכשיו יגדל, ובאיזשהו שלב זה ייקלט בראש שלו, ושאסור ללטף כלב, כי הוא עלול לנשוך אותך. זה של האמא יש פחד, מי אמר שהיה צריך להיות פחד? אני מבין את הפחד של האמא, אבל זה עדיין לא אומר שזו הדרך שאני צריך לחנך אותו. אבל מאידך גיסא, אפשר להשתמש בזה לטובה. צריך לחשוב, אבל כן צריך להשתמש בזה. ושוב, זה המנגנון העיקרי שלנו, כשאנחנו צריכים להתמודד עם המשיכה של היצר. והמשיכה קיימת, אתם יודעים שסוחרים סמים פה ביישוב. אם אתם לא יודעים, אז תדעו היום. יש סחר בסמים גם פה. זה לא, אי אפשר לחשוב שזה לא קיים. אני יכול לומר לכם איפה עברתי וראיתי, היום זה כבר אתר בנייה, אבל איפה שבונים עכשיו את הבנייה החדשה, אני עברתי שם פעם לראות איך, את הקיצורי דרך שהילדים עושים בדרך לבית ספר, עברתי וראיתי מלא, איך קוראים להם? מזריקים, כן? מזריקים מונחים שם. לא נראה לי שאנשים לקחו תרופות שם. אז היום זה כבר לא המקום. אבל אני אומר, אם זה היה, אין סיבה לחשוב שזה לא קיים. אז מה, אין פיתויים בעולם? צריך לדעת, צריך שוב לתת לו את התרופה. כי האם אין רוב הפושעים מבינים בעצמם בתחילתם את מעשיהם שראים הם? מכל מקום, הרגשת אבותיהם מתגברת על דעתם, להפילם ניבר שחד. וזה הסיפור. הם כתבו ספר על... קראו לספר באנגלית, Change or Die. תשתנה או תמות. והספר הוא מבוסס על מחקר שעשו, שראו שרוב האנשים שיש להם התקף לב, הולכים לרופא, והרופא אומר להם, תשמע, אם אתה רוצה לחיות עוד 5 שנים, אתה צריך לעשות את השינויים האלה בחיים שלך. למעלה מ-80% מהאנשים לא מצליחים לעשות את השינויים. זאת אומרת, למעלה מ-80% מהאנשים, יש תהליך, לא יודע איך קוראים זה בעברית, אנג'יופלסטי. איך קוראים זה בעברית?
אנג'יופלסטי.
זה תהליך, מכניסים בלון לתוך הווריד, זה צינטור קוראים זה בעברית? אני חושב שצינטור זה סטנט.
לא, סטנט זה משהו מחזיק את הווריד.
מה?
יש סטנט בצינטור, לא כל צינטור זה סטנט.
הבנתי. אז הרופא אחרי צינטור אומר לפציינט, תשמע, כל מה שעשיתי עכשיו לא יפתור לך את ההתקף לב הבא, אם לא תשנה את אורח חיים. הלכו ובדקו. רוב, זאת אומרת, 80% זה אומר, 4 מתוך 5 אנשים לא עשו את השינויים, לא הצליחו לעמוד בשינויים באורח החיים שלהם. אז הם רצו לבדוק, אלה שכן הצליחו.
בארץ או בארץ?
לא, בינלאומי. הספר נכתב במבוסס על זה. זאת אומרת, מאוד קשה לאדם לשנות משהו, אבל היגיון שלו אומר, אבל זה לא עוזר. אז מה, זה היגיון שלי אומר. אז זה מה שהוא אומר פה. הוא אומר הרשעים, ואני אומר כולנו. יש הרבה דברים שהם הגיונים לנו, ואם אנחנו לא נצליח לגעת ברגע של עצמנו, מאוד קשה לנו להתקדם. גם אנחנו ככה, לא כילד ככה. אז פה זה כלי שצריך להשתמש בו. אלא מה? זה דורש חשיבה, זה לא הדרך הרגילה שאנחנו עובדים. בואו ניקח דוגמה. טוב, יש מסתבר תופעה של הרבה אנשים שמתקשים בשמירת העיניים באינטרנט. מסתבר, ככה המחקר אומר, שזו בעיה תופעה בינלאומית, וככה הציבור אומר גם בציבור שומרי תורה ומצוות. אז הקימו ארגון, אני חושב קוראים זה שומרים, אני לא זוכר בדיוק את השם, שכל אחד שעובר על האינטרנט, אז המחשב שלו מוציא דוח לחבר שלו, מישהו אחר, באיזה אתרים הוא ביקר. אז אם האדם חושב שמישהו אחר יראה איפה הוא ביקר, זה עוזר לאנשים להתנהג כמו שצריך, שם על האינטרנט. אז רגע, האדם הגיונית מבין. האדם הגיונית רוצה. אבל האדם מעשית כשהוא בשטח, קשה לו. זה הטבע של האדם. אז מצאו דרך להתגבר על ידי הרגש, על ידי רגש הבושה, אז משתמשים בכלי הזה, ואנשים אומרים שזה עוזר להם. אז אני אומר, זה דוגמה של דרך מאוד קיצונית. מה יהיה דוגמה למשהו פחות קיצוני? יש לכם דוגמה? כן, אבל אלה קיצונים. אני מחפש דוגמה בחינוך הילדים, בחיי יום יום. בחיי יום יום. טוב, אז זו דוגמה שבעצם זה הרעיון, רק זה לא כל כך בולט שזה הרעיון. הורה התקשר לא מזמן שהוא מנסה לשכנע את הבת הגדולה שלו לשטוף כלים, לעזור לאמא שלה בשטיפת כלים. אז הוא הסביר לה, והוא הסביר לה שזה נצרך, והוא הסביר לה שזה זה האחריות שלה וזה התפקיד שלה. כל מה שהוא עשה, לא היא לו למעשה שהיא תתלהב ותעשה את זה. כל אל שבת אותה מריבות. כל אל שבת מבקשים והיא תגיע לזה, והיא רק קוראת עוד קצת בספר, וכולם מכירים את אותה הסיפור. אז אמרת לה, מה דעתכם תעזבו את זה? קחו ממנה את התפקיד לתקופה של חודש, כאילו לשכוח את העבר. אחרי חודש, תנסו, תנו לה את התפקיד, אבל רק לה, היא אחות הגדולה, תאמרו לה שהיות ועליה אתם יכולים לסמוך, שהיא לא תשבור כלים, היא תעשה את זה רציני, אתם נותנים לה את התפקיד. ואז תמצאו דרכים לשבח את מה שהיא עשתה. זאת אומרת, כשהיא עושה את זה, אל תריבו איתה לעשות את זה. אבל אחרי שהיא עושה את זה, במוצאי שבת, כשאתה מדבר עם אמא שלך, תזכיר לה איך אתה כל כך גאה בבת שלך, היא כבר מתחילה להתבגר, היא ילדה גדולה, היא אפילו עוזרת לאמא בכלים, ולא צריך לרדוף אחרי, אבל תמצאו דרך לגעת ברגש שלה, שזה יהיה חלק מהזיהוי עצמי, אני הגדולה, עליי סומכים, אני עושה. וזה עבד. אז אני אומר, נכון, יש פה עוד כמה עקרונות חינוכיים, אבל זה כי הם נגעו ברגש. זאת אומרת, אתם נתנו לה להרגיש, אני גדולה, זה חלק מזה שאני גדולה. אז זה שוב, זה חלק מהכיוון שהוא בונה פה, שאנחנו צריכים להתחשב לגעת ברגש. ושוב, זה הרבה יותר חזק מהשכל.